התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כתב נוסף של האתר, כמו תמיד, עומר אריאן. מה שלומך, עומר?
אולי סוף סוף יש לנו כדורסל ישראלי לסכם, לספר, לדבר.
בהחלט, וסוף סוף יש לנו את האורח הכי מכובד שיש לאתר להציע, הספורטס רבי, ג'וש הליקמן בכבודו ועצמו. מה נשמע?
תודה רבה לכולם, אני בסדר גמור, חבר'ה, זה כיף שיש לנו כדורסל ישראל עוד פעם, יכול להיות שיהיו קצת הרבה יותר משחקים שבוע הבא, אבל עדיין שאנחנו יכולים לדבר על זה, זה מצוין ואנחנו שמחים לעשות את זה.
אין ספק, לפחות בשבוע האחרון היו יותר משחקים, בין אם זה הישראליות באירופה, או בעיקר הישראליות באירופה, כי לא היה כל כך הרבה מעבר לזה האמת, אבל עכשיו גם הליגה חוזרת, יש גביע, ובאמת נדבר על זה לאורך התוכנית, אבל אני אתחיל עם השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, כמו תמיד הפינה הקבועה שלנו, ואני אשאל קודם כל את עומר, איזה שחקן אנשים לא שמים לב אליו מספיק?
אני בחרתי, אני לא יודע אם הבחירה הזאת היא פופולרית או לא, באמת לא שמתי לב לרוחות בקרב אנשי הפועל חולון, אבל אני הלכתי על סטיב זאק. נראה שגם בקרב האוהדים, אבל בעיקר בקרב גיא גודס, יש מין תחושת אכזבה כללית ממנו. שניים משחקים האחרונים, סטיב זאק עלה ל... ממוצע של 19 דקות, ביחס למצבת הגבוהים של חולון, זה לא ממוצע דקות שהיינו מצפים לראות משחקן כזה, כך שזה מעלה כמה תהיות, במיוחד, ועוד נדבר על הפועל חולון, במיוחד לצד מייקל קייזר, סטיב זק מביא המון המון ערך מוסף, פתאום איתו לחולון יש עוד אופציה התקפית, פתאום חולון לא תלויה בגרדים שלה, היא לא תלויה ביכולת הייצור שלהם. לדוגמה, קייזר מסוגל לייצר את הנקודות שלו אך ורק מפיק אנד רול, ובימים הלא מעטים לצערה של חולון, שבהם הגרדים קצת פחות טובים ואיכות הביצוע וקבלת ההחלטות קצת ירודה, לחולון יש בעיה מאוד מאוד גדולה, וסטיב זק נותן לה את אופציית הפוסט-אפ לדוגמה, אופציה של משחק, של נעילה בצבע, עוזר הרבה יותר לגרדים, הוא נותן גם כמובן, העונשין שלו נהדר, שזה מאוד מאוד עוזר לאיום שלו בצבע, גם הגנתית, היא פחות משתקשה איתו בטיפולים ההגנתיים, הוא מצליח להסתדר מול סנטרים גבוהים, וגם להסתדר עם הרגליים שלו מול, עם טיפולים הגנתיים מסוימים כמובן, אבל להסתדר מול גרדים מסוימים, כך שאיתו חולון פשוט הרבה יותר פתוחה והרבה יותר טובה, ואני חושב שהקרדיט שגיא גודס נותן לו הוא קצת 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 שערורייתי, ואני חושב שבמשחקים האחרונים גיא גודס גם שם לב לזה, ואולי נראה מגמת שינוי במשחקים הבאים.
הבחירה שלך היא מאוד מעניינת, גם כי חולון הפסידה פעמיים בשבוע האחרון, וגם כי זק היה החתמה שאתה פחות התחברת אליה בשלב הראשון, אבל
נכון
הנה,
מאוד.
הוא נראה
האמת...
טוב.
האמת שזה משהו מעניין, אני אגיד עדיין את הדבר הבא, ונדבר על הפועל חולון ואני ארחיב על זה, אבל הבעיה של חולון הייתה ונותרה, היא הייתה ונותרה הגרדים והמנוע התקפי. אני לא הייתי נגד ההחתמה של סטיב זק כסטיב זק, אני אמרתי ואני עדיין אומר, שחולון טיפלה בבעיה שלא הייתה קיימת, במקום הבעיה הנוכחת. היא הביאה שחקן שיחזק את הקו הקדמי, שלא היה מי שימסור לאותו קו קדמי, שלא היה מנוע התקפי, לא היה מי שיניע את ההתקפות. אמרתי כאיזשהו דימוי שחולון שמו פלסטר על יריעה בחזה, ואני חושב שעדיין הם לא טיפלו בפצע האמיתי שיש שם.
לגיטימי לגמרי, ובוא נעבור לספורט סאבי, לאיזה שחקן לא שמים לב מספיק?
אני לוקח מקס היידגר. מק קלטגר ישראלי, הוא שיחק העונה בלודוגסבורג בגרמניה. היו התחלה ממש ממש טוב, הוא היה מעולה, אבל הקבוצה לא היו טוב בכלל. ואז היו לו קורונה, ואחרי זה היו לו איזה פסיעה, ועכשיו שהוא חזר בכושר, הם הביאו מאמן חדש בשם אינגו פרייר, הוא אנשים בגרמניה אומרים לי שאינגו פרייר הוא המאמן הכי טוב בשביל מקס היידגר. אז דיברתי עם כמה אנשים היום בגרמניה על זה, והם אמרו, הוא אוהב 7 seconds or less, שזה ההתקפה של מייקל דאנטוני, שהיו בפיניקס סאנס בשנות ה-90, בשנות ה-2000, 2005, 6, 7, 8, 9, את השנים של אמרי סטאודמייר, סטיב נאש והחבר'ה שם, והוא אוהב לשחק משחקים שהוא נצח עם 100 פלוס נקודות, ואז היום, דיברתי גם כן עם מקס היידגר לפני כמה שעות, לפני המשחק, והוא אמר לי, זה היה מעניין מאוד, וזה היה מעניין מאוד, הם ניצחו 109-73 נגד היידלברג, שזה היה מקום שנבחרת ישראל ילכו בעוד כמה שבועות לשחק נגד נבחרת גרמניה. מקס היידגר, איך הוא עשה היום? הוא עשה בסדר גמור בשבילו, 15 נקודות, 3 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 3 עיבודים, משחק טוב, וזה גם כן שאנחנו יודעים שהמאמן של נבחרת, גיא גודס, רצה אותו כבר בחלון האחרון להביא אותו, אבל בגלל הפסיעה שלו, זה לא הלך לו בו. אז הוא יבוא בחלון הזה הנוכחי שבעוד כמה שבועות, הוא שמח לחזור לארץ ישראל, הוא אמר שהוא צריך לראות קצת שמש, לא ראה שמש בכלל שם באולדנברג, ואז הוא שמח שהוא יכול להיות חלק מנבחרת ישראל, הוא בחר ישראל מעבר לאוסטריה, בגלל האבא שלו הוא אוסטרי, מאוסטריה, הוא היה, איך אומרים, סקיר, ברמת הכי גבוהות של השנות ה-70.
גולש סקי, כן.
גולש סקי, הוא איזה חבר של הפרלמנט שם, יש לו חברים ברמות הכי גבוהות באוסטריה, אבל מקס בחר לייצג את ישראל, ואמרתי לו, למה עשית את זה? בגלל יש הרבה תחרות בישראל. יו ג'ון די מרטולומיאו על אותו מקום. באוסטריה אתה יכול להיות את האיש שם, אבל הוא אמר, בשבילי חשבתי על זה, ונבחרת ישראל זה איפה שאני רוצה להיות, איפה שאני רואה עצמי להיות חלק מנבחרת ישראל כמו יהודי, וזה היה ממש איזה שיחה ממש מרתק, ואני שמח מאוד, מקס היידגר, איש טוב שאנחנו לא, אם אנחנו לא מכירים את השם, חייבים לדעת שמכבי תל אביב הביאו אותו לפני שנה שעברה, חתם אותו אחרי קולג' ואז הם השאילו אותו לבני הרצליה. הוא היה אחד הסיבות שהרצליה נשאר בליגה, שהוא היה 40 פלוס נקודות במשחק האחרון, הוא היה ממש קלאץ' במשחקים האחרונים שלהם ועם שרון ג'רוקר, ויש להם איזה קשר ממש טוב, ואני שמח מאוד שמקס היידגר יצג ישראל, ו... זה מישהו שאנחנו חייבים לראות עוד קצת, אם הוא יכול להיות שחקן מכבי תל אביב בעתיד. זה אני עדיין לא יודע, זה ספר פתוח. אנחנו חייבים איך הוא חוזר, וגם כן הוא צריך לעשות איזה דברים שלו, בשביל הגוף שלו, להיות, ג'ון די מרטולומיאו, כאשר הוא היה במכבי חיפה, לא היו לו את הגוף שיש לו במכבי תל אביב. אז צריך לראות, איך הוא יכול להיות שחקן לגיטימי בשביל מכבי, ואם הוא יכול להיות שחקן ברמות הכי גבוהות באירופה.
זה באמת שחקן שעובר מתחת לרדאר, ויפה לראות את ההתקדמות שלו, משחקן שבגביע ווינר נראה ממש לא קשור למעמד, וגם חטף צעקות מאניס ואופולוס, לשחקן ישראלי מוביל בליגת העל, ויותר מזה בליגה הגרמנית, ובליגת האלופות, וזה מוביל אותי ל... עוד שחקן שלא שמים לב אליו מספיק, או אולי יחסית שמים לב אליו, אבל בתוך כל ים הכוכבים במכבי תל אביב, הוא אולי שם שפחות פופולרי בקרב האוהדים, וזה קינן אבנס. כולם מדברים על האסיסטים עיבודים, יחס האסיסטים עיבודים כמובן שלו, שהוא הטוב ביורוליג, והוא באמת שחקן ששמים לב אליו, אבל לדעתי עדיין לא מספיק, הוא לא זוכה להכרה שהוא ראוי לה, ובעונה שעברה הוא היה נהדר בפועל חיפה, ואיכשהו הגיע רק לחמישייה השנייה של העונה, רק בגלל שהקבוצה לא עברה את סדרת רבע הגמר מול הפועל אילת, כשכולם חשבו שהוא צריך להיות השחקן המצטיין של העונה, והעונה במכבי תל אביב, מן הסתם הדקות יורדות, הקבוצה היא לא לגמרי שלו, יש עוד שחקנים כמו סקוטי וילבקין, שבטח נגיע אליו בקרוב, אבל אבנס באמת לוקח פיקוד, וקולע באחוזים לא רעים בכלל לשלוש, לוקח ריבאונדים, שולט בקצב ומוסר אסיסטים, אבל משהו ששמתי לב אליו בשני משחקי היורוליג האחרונים של מכבי לפחות, זה היכולת האתלטית שלו, הוא רשם שני דנקים גדולים, וזה מאוד כיף להיות את ההתקדמות של השחקן הזה, שגם בניצחון על הפועל חולון היה סופר משמעותי, ויאללה, אם כבר מדברים על קינן אבנס, באמת נעבור לדבר על מכבי תל אביב כולה, איזה שבוע סוער עבר על מכבי תל אביב, מפתיע אפשר להגיד, זה התחיל עם הבשורה על כך שיאניס פאופולוס וווסיליס ירגוטליס הם חולי קורונה מאומתים, אחרי זה גם דורון פרקינס הצטרף, ובצוות המקצועי נשאר רק נועם לוי, כמובן שאבי אבן, כמו בעונת 2015-16, הוקפץ לעמדת המאמן הזמני, והם יצאו למשחקים מול הפועל חולון, ומול ז'לגיריס קובנה בחוץ, והשיגו ניצחונות, כשהמשחק הבא הוא מול ביירן מינכן, וגם אותו הם ינהלו, ואפשר להגיד שכרגע הם עומדים באתגר המעניין מאוד בהצלחה, וזה באמת ימי הקורונה, דברים לא צפויים כאלה יכולים לקרות, ואני רוצה להתחיל מעומר, איזה דברים אתה מזהה שאבי אבן יחד עם נועם לוי אולי הנחיל ושינה בקבוצה שיאניס פאופולוס היה עושה אחרת, אגב זה יכול להיות לטוב ולרע.
אז א', בוא נדבר ברצינות, שום דבר לא השתנה במכבי תל אביב, ביורוליג מכבי מחויבת יותר, רוצה יותר, וכתוצאה מכך גם איכות הביצוע והמשמעת הטקטית שלה עולה, והיא מנצחת, ממש כמו שראינו עם יאניס פאופולוס בצמד הניצחונות על אלבה ברלין ועל אולימפיאקוס, ובליגה מול הפועל חולון לדוגמה, איכות הביצוע ירודה, השחקנים נראים לא מחויבים, לא רוצים, ובשביל זה צריך שילוב של מזל ועומק, ויתרון עומק על הקבוצה היריבה, כדי לנצח קבוצה עם עשירית תקציב. אז שום דבר לא השתנה במכבי תל אביב, בשני המשחקים כמו שאני רואה את זה. בכל זאת מה אבי אבן כן הביא בקבוצה שלו, צריך לראות פה את ההבדלים המשמעותיים שההתקפה של מכבי תל אביב נהיית יותר דינמית ונהיית עם יותר קבלת החלטות ופואנטות מדויקות. מול חולון לדוגמה, חולון עושה 21 אסיסטים, מכבי עושה 12. ההתקפות של מכבי מאוד מאוד נמרחות, ארוכות, הפואנטות מתקשות להגיע, הרבה מאוד ניסיונות בכוח, ההתקפה לא מצליחה להכניס את עצמה לקצב דינמי. לשם השוואה, במשחק נגד ז'לגיריס, שז'לגיריס עם אותה כמות אסיסטים כמו של חולון, 21, הפעם מכבי עם 20 אסיסטים, ואפשר לראות כמה הבדל, איך זה נראה אחרת, איך זה נראה שהכדורסל יותר דינמי, יותר רץ, יותר החלטי, יותר ממושמע. אז אני חושב שהדבר...
עומר, כן. יש לי שאלה. כן. זה בגלל מכבי, או זה בגלל ז'לגיריס?
אנחנו בעצם אומרים שההגנה של ז'לגיריס חלשה יותר מזו של חולון, אני לא חושב. אני אומר, כן, ז'לגיריס היא ממש לא קבוצה שאיתה מכבי תל אביב שואפת להתמודד. ושנדבר על המשחק מול ביירן מינכן, אנחנו נבין בעצם שגם היכולת מול ז'לגיריס לא תספיק מול קבוצה בלבל הזה. אבל אנחנו כן רואים שמכבי תל אביב דינמית יותר ורצה יותר, יותר מצליחה. האם קבוצה אחרת הייתה מאפשרת לה את הדינמיות הזאת ואת התנועתיות הזאת? התשובה היא לא, בהחלט לא. ושלא אפשרו לה את זה, גרמו לה להפסיד. אבל בהחלט אנחנו רואים את ההפרש הזה. רק כדי לדייק את התשובה שלי לשאלה בנוגע לאבי אבן, אני לא יודע מי בפועל ניהל את המשחק הזה. כלומר, אבי אבן מן הסתם הוא המנהל בפועל, אבל כמובן אני בטוח שיאניס פרופולוס מעורב באיזושהי צורה בניהול המשחק. הוא המנהיג, הוא המאמן, ואין מצב שהוא מה שנקרא נטל את המושכות גם בעת הקורונה. ולכן אני נוטה לחשוב, זה סתם מין תיאוריה שעלתה לי בראש, שיש כאן איזושהי תופעה שיאניס פרופולוס, כאשר הוא מרוחק, הוא לא נמצא על הקווים, הוא מרגיש פחות את הלחץ. או אבי אבן, שהוא יודע שהוא לא המאמן הראשי במילא, הוא מרגיש פחות את הלחץ. וזה מאפשר, מאפשר לא ליאניס או לאבי אבן לקבל החלטות שהן קצת פחות מקובעות. התרגלנו לכדורסל מאוד מקובע של מכבי תל אביב. ופתאום ראינו איך ננה לי מקבל הרבה יותר קרדיט, בין אם זה בתרגילים שנעשים אליו ובין אם זה בדקות על המגרש. פתאום אנחנו רואים ש... כל הקונספציה הזאת של שלושה גבוהים שיאניס מאוד אהב, נשברה. היה פה ספסול, אולי קצת מאוחר של ריינולדס, שלא היה טוב נגד ז'לגיריס. כלומר, רואים מה קורה על המגרש ומגיבים, לא משהו שהיינו רגילים ממכבי תל אביב. פתאום ראינו תרגילים מסוימים שמנצלים את נקודות החולשה של ז'לגיריס. שוב, זה דברים שבאמת לא היינו רגילים לראות ממכבי תל אביב. פתאום הכדורסל פחות מקובע, פחות... זה השיטה שלי ועם זה אני הולך. אולי יש לזה קשר לעובדה שיש קצת פחות לחץ בעקבות כל המצב הזה. אז בנושא הזה צריך לראות המשכיות, נראה מי יעמוד על הקווים מול ביירן מינכן ועלה, אבל בהחלט אני רואה קשר בין שני הדברים.
כרגע התוכנית היא שכמובן אבן ולוי ימשיכו, שוב, בעולם הספורט של היום, לכו תדעו מה קורה, אבל גם מכבי הצהירה שהם יעמדו על הקווים, אבל שוב, נראה ואף אחד לא יופתע מכל תרחיש שיכול להתרחש, ואני אשאל את הספורט סבי, מה אתה לוקח מהמשחקים האלה של אבי אבן עד עכשיו, האם אתה חושב שהוא באמת שינה דברים, או שיש פה ממש את תוכנית המשחק של יאניס פרופולוס?
שתי דברים פה, ואז עומר ומשה, אני רוצה לדעת מה אתם חושבים. א', מי ספסול את ג'יילן ריינולדס בסוף המשחק? מי ספסול אותו? הם הלכו עם וויליאמס בעמדה החמש. זה היה אבי אבן, או זה היה יאניס פרופולוס? זה שאלה ראשונה שלי.
לדעתי אבי אבן.
אני חושב שאין שום, כלומר, אני לא רואה את יאניס פרופולוס, המנהיג, הפרסונה של מכבי תל אביב, נותן לאבי אבן עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליו, ואני בטוח שיש ליאניס אליו, אני לא רואה אותו פשוט נותן לו את המושכות במשחק יורוליג שיעשה ככל העולה על רוחו.
אז אתה חושב שזה היה יאניס?
כן, הרבה יותר קל לעשות את הספסול הזה, שאתה לא זה שמקבל את הפרצוף מג'יילן ריינולדס, ואתה לא זה ש...
זה איזה פרצוף. ביידיש אומרים שיין הפונים. שיין הפונים של ג'יילן. כאשר אנחנו רואים את הפרצוף הזה, כאשר הוא הולך לספסל, אבל הוא היה גרוע לגמרי. הוא היה ממש גרוע. צריך גרוע. זה שאלה הראשונה שלי. שתיים, מי בחר לעשות ננלי שהוא יכול להיות ג'יימס ננלי שאנחנו חשבנו שמכבי יקבל בקיץ? זה ג'יימס ננלי שכולם חשבו שנחת פה בארץ. ג'יימס ננלי שזורק את השלוש, ג'יימס ננלי שהוא פנוי בכל מקום במגרש, שיש לו את הביטחון לקחת את הזריקות, ש... you know, ועוד פעם אני חושב, בכלל יאנס לא היו שם, והוא לא צריך לראות את הפנים של יאנס, אז הוא אמר, יאללה, זה המקום שלי, ואז אני אלך עם זה, וזה הלך טוב, וגם כן, מה שאני ראיתי במשחק, שסקוטי, הוא שם 20 נקודות. זה נרגש שזה היה 20 נקודות? לא נרגש בכלל, כן? לא, לא, זה לא היה אצבע של סקוטי על המשחק, שהוא צריך לעשות הירו בל, שהוא צריך לקחת את המשחק עליו, וכאשר הוא לא לקח את המשחק עליו, אנחנו יודעים שסקוטי ווילבקן זה שחקן יותר טוב. כאשר אני ראיתי את המשחק כמול, אני ראיתי איזה מכבי תל אביב, זה מכבי שחייב ללכת עד הגמר של הפיינל פור. אבל בצד שני, כמה זה בגלל יאנס לא היה שם, כמה זה בגלל ז'לגיריס חלש מאוד, ואנחנו מדברים חלש חלש ברמות הכי גבוהות חלש מאוד, איך אנחנו יכולים לסדר את זה, שהם יכולים להיות המכבי ש...
אפשר לתת סיבה שלישית?
בבקשה.
70% ל-3. 70% ל-3 זה דבר שלא... מכבי תל אביב לא תראה ולא יכולה לבנות על לראות. אז ש-70% ל-3 גם ננלי פתאום התפוצץ, פתאום יש 21 אסיסטים, אז הכדורסל מאוד תנועתי וסקוטי ווילבקין צריך פחות לקחת על עצמו, והכל נראה יותר טוב. האם זה משהו לקחת לטווח ארוך? לא יודע.
לא יכול. אני לא רואה שהם יכולים לזרוק באחוזים שהם יזרקו. זה 70%, 14-20, זה אי אפשר לעשות את זה עוד פעם. ונגד ביירן, זה לא יהיה כל כך קל לקחת את הזריקות שננלי לקח נגד ז'לגיריס.
אני חושב שאנחנו בעצם מגיעים למסקנה שהאמת פה נמצאת באמצע. מצד אחד יאניס, כמו שעומר אמר, אולי החליט שדריק וויליאמס יהיה סנטר, אבל לא כשהוא מנהל את המשחק, אלא כשאבי אבן נדרש לקבל את ההחלטה ולספסל את ריינולדס, שמצד אחד ז'לגיריס קבוצה חלשה, ומצד שני מכבי גם סוף סוף הופיע ושיחקה טוב, וכנ"ל על שאר הדברים שדיברנו עליהם, נראה לי שזאת באמת התשובה, גם ג'יימס ננלי, האם זה בגלל שיאניס לא היה שם? קצת, האם זה בגלל שהוא סוף סוף שיחק כמו שג'יימס ננלי צריך לשחק ומול יריבה חלשה? גם כן, אז אני חושב שזאת באמת התשובה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לשאלות האלה.
אני רק רוצה לדייק, מכבי תל אביב לא היה לה כל כך קל מול ז'לגיריס, כלומר היא הייתה בדקות מכובדות שבהם היא הייתה צמודה אליה, היא מאוד מאוד התקשתה להגן על הפיק אנד רול שלה ועל הגבוהים שלה, על קבוצת ההתקפה שוב החלשה ביותר ביורוליג, לדעתי הם יכולים פחות מ-70 נקודות למשחק. כלומר, עם המשחק הזה, גם המשחק הזה, זה לא המשחק שלדעתי מכבי תל אביב אמורה, מה שנקרא, לתלות למסגר ביד אליהו ולהגיד ככה אנחנו רוצים לשחק. ממש לא, רחוק מזה. כך שעדיין יש נקודות לשיפור גם מול ז'לגיריס.
לגמרי, ואני אגיד כמה דברים שלי על המשחק. קודם כל, ננלי ווילבקין, זה סוף סוף היה השילוב החלומי שכולם רצו לראות, שני משחקים ביחד. ובעבר היו שמועות שהם לא כל כך מוסרים אחד לשני באימונים, אבל הפעם נראה שננלי באמת הבין מה צריך לעשות כדי להיות חבר טוב יותר לקבוצה, והשיחה הזאת שהוא יזם עם יאניס פאופולוס, היא הייתה באמת קריטית להמשך הקשר שלו עם הקבוצה, אז נחמיא לו על זה. אני עדיין לא מתחרט על דברים שנכתבו בעבר, על ננלי וכדומה, אבל השינוי הזה שהוא עושה עכשיו הוא מבורך, וכל הכבוד על היכולת והשינוי בגישה, אפשר להגיד. נמשיך באמת, על אבנס כבר דיברתי, אבל דריק וויליאמס, כן אהבתי את ההצבה בעמדת הסנטר, לדעתי הוא גם נתן שם דנק, וקלה שלשה שדי סגרה סיפור. מה שכן, וזה מוביל אותי לשחקן הבא, ג'יילן ריינולד, זה שדריק וויליאמס עשה טעויות הגנתיות קשות מול בלזביץ', לא יכול להיות שמכבי תל אביב נותנת לשחקן כל כך צעיר וסנטר, מוכשר ככל שיהיה, לעשות ככל העולה על רוחו עם 20 נקודות, ולוויליאמס יש אחריות בזה, הוא נפל בפח של בלזוויץ' שהתגרה בו, והייתה שם עבירה בלתי ספורטיבית, לדעתי.
כל הכבוד, כל הכבוד לבלזוויץ', אני אהבתי לראות אותו.
שחקן, חוצפה חיובית, זה מה שאנחנו אוהבים.
שחקן צעיר, הוא עשה מה שהוא רוצה, יכול להיות שהוא יהיה בדראפט, שחקן שיש לו כלים, אחרי המשחק שמעתי את כל המסיבות עיתונאים, ושמעתי טיילר קאבנו, חבר שלו בז'לגיריס, והוא אמר דברים מיוחדים על בלזוויץ', רואים באימונים מה יכול לעשות, ויש לו את הביטחון, ויש לו כלים, וראינו את זה אתמול, מקאבי, ריינולדס וויליאמס, הם היו את הפויל שלו, הוא עשה מה שהוא רצה.
אז יאללה, זה באמת מעביר אותי לריינולדס, ופשוט המשחק שלו היה מביש ברמות אחרות, וכמו שעומר אמר, הספסול שלו, שטוב שהוא נעשה, נעשה די מאוחר. האיש היה צריך להיות מספסל הרבה יותר מוקדם, חוץ מאיזה מיני דנק קטן שהיה יפה, הוא פשוט עשה נזק שאי אפשר להאמין למה שהעיניים רואות, אבל כשמדובר בריינולדס של העונה, אז כבר די התרגלנו לזה פחות או יותר, אבל כתבתי את זה בציוני השחקנים, בדיוק את המילים האלה, הוא הלך ראש בקיר, וזה באמת, תרתי משמע, ככה הוא שיחק בהתקפה, הוא עשה מה שבא לו, פשוט לא הסתכל לצדדים למסור, כדרר בין הרגליים ודברים כאלה, אבל הגזים עם איזה עבירת תוקף שהוא ממש הלך ראש בקיר פשוטו כמשמעו אפשר להגיד, וחוץ מזה כמובן ההגנה לא קיימת וזאת באמת בעיה, וזה מוביל אותנו לזה שלביירן מינכן ויתרה עליו בקיץ ובסוף העונה שעברה כבר, בעצם, ואולי אנחנו מתחילים לראות את הסיבות, מוכשר ככל שיש, שוב, זה שחקן התקפה כל כך מוכשר, אני לא זוכר גבוה כזה מוכשר התקפית, טוב, כשיש את אנטה זיזיץ' שבאמת מיישם בפועל, אז קצת קשה להגיד על ריינולדס, אבל זיזיץ' לא יכול לעשות דברים שריינולדס מסוגל לעשות ביום טוב, לדעתי, כל הכידורים של ריינולדס, הסריקות מחצי מרחק, וחבל שהוא באמת זורק את זה לפח, כי שחקנים אחרים היו הולכים הביתה אחרי משחקים כאלה אתמול בקבוצות אחרות לפחות, יש סיכוי שזה מוביל גם לרומן סורקין שוב לא משחק, לפני העונה חשבתי שזה שחקן שעלול לא להסתדר לו במכבי, אבל אז הגיע גביע ווינר, פתיחת העונה ביורוליג גם, והוא נראה ראוי, מתאים למעמד, בטח בתור שחקן ישראלי, ופתאום מגיע ככה פציעה, ופשוט הוא לא חזר אותו דבר מאז, גם זה מאוד קשור לזה שזיוזו את החזרה שלו. קיירי תומאס, הבכורה שלו, הוא לא היה מעורב בהתקפה, אבל מה שכן, ונראה לי שכולנו התלהבנו מזה, הוא הביא את הניצוץ ההגנתי עם מוטת הידיים שכולם מדברים עליה, ונתן חסימה מאוד יפה על שלשה, ג'יימס אנטה זיזיץ', כמובן גם אחד הנושאים הבוערים במכבי, שהוא בכלל לא הרגיש טוב, היה את כל הסאגת הרישום של וויליאמס למשחק מול חולון, שלא נרחיב על זה, כי כבר דיברו על זה מספיק, והנושא הזה לאוס, אבל זיזיץ' הגיע כמו שצריך למשחק הזה, ובעיקר ככל שהמשחק הלך והתקדם, הוא הראה את היכולת שאנחנו כל כך מכירים ממנו, ודבר אחרון, ואת זה פחות אהבתי בנוגע לפעולה שאבי אבן עשה במשחק, והיא ההכנסה של יפתח זיו, או יותר נכון, ברגע שיפתח זיו נכנס לפרקט, מה הוא עשה שם? כי יפתח זיו עמד בפינה, העמדה היחידה שיפתח זיו יכול לשחק, נראה לי אין על זה עוררין בכלל, עם הכלייה הלא טובה לשלוש, היא עמדה מספר אחת, ולשים את יפתח זיו, לעמוד בפינה בעמדה מספר שתיים, זה לא מועיל לאף אחד, יפתח זיו, זה, לדעתי זה שילוב של הכל, אבל פשוט לא כל כך נראה קשור למשחק, בעיקר בגלל שהוא לא מקבל כדורים, לא מקבל הזדמנות להוביל, אבל גם כנראה שהוא לא עשה מספיק כדי להגיע למעמד הזה, גם בליגה, ונגד חולון הוא דווקא כן נתן דקות הגנתיות טובות בסיום, וזה היה אחד המפתחות לניצחון, יחד עם ההגנה של ג'ון די ברטולומאו. מעבר לזה, אין לי מה להרחיב על המשחקים של מכבי מול חולון וז'לגיריס, כמובן שג'י כהן ישב בחוץ מול ז'לגיריס בעקבות הקורונה, ונאחל לו רפואה שלמה, אבל עומר, האם יש לך מה להוסיף על מכבי לקראת ביירן?
רק דבר אחד, ואני חושב שכבר הבנו את זה, מול ביירן מינכן, היכולת הזאת פשוט לא תספיק. ביירן מינכן היא קבוצה מאומנת באמת בצורה אולי בין הגבוהות ביורוליג, גם הגנתית וגם התקפית. יש לה את הכלים ללחוץ על מכבי תל אביב ולהוציא אותה מהמשחק הדינמי. שם באמת, או שהיא תצטרך הופעת סולו של סקוטי ווילבקין בצורה מאוד מאוד משמעותית, וראינו שדברים כאלה יכולים להביא לניצחונות, גם השנה וגם שנה שעברה, אבל אם מכבי תל אביב באמת רוצה להגיע לטופ 8 ולנצח את ביירן בצורה משכנעת, היא צריכה להתחיל לשחק כמו קבוצה עם זהות, לא כזו ששורדת ממשחק למשחק, אלא כמו קבוצה עם זהות שיודעת מה היריבות מכינות לה, יש לה דרכי התמודדות, היא לא משחקת בצורה שבלונית ואפורה, ומה שנקרא חיה עם מה שהיריבות יעשו בלי באמת דרך להתגונן, אלא קבוצה שמגיבה, יוזמת, עושה. אחרת באמת אולי תנצח משחק פה, משחק שם, בלונגרן זה פשוט לא ישים, והתרגלנו לראות מכבי תל אביב יותר קטלנית, והיא מנצחת לאחרונה ביורליג, ואני חושב שהיא צריכה להתחיל לעשות את זה גם בצורה משכנעת.
הספורט רבי, האם יש לך משהו להוסיף על מכבי?
רק משהו קצר, אהבתי את קיירי תומאס בשביל 11 דקות שלו, והוא נראה קצת כמו דירון פרקינס, עם הזקן הזה, כאשר ראיתי אותו על המגרש, חשבתי, זה דירון פרקינס קצת, אבל לגמרי, אני ראיתי שחקן שהוא יודע איך לשחק הגנה, וכל הכבוד לקמרון טיילר, אבל קיירי תומאס הוא ברמה יותר גבוהה, הוא שחקן NBA, שחקן שהיו בג'י ליג, יודע מה לעשות, יכולים לראות את זה, לא לקח זריקה, אבל בסדר, יכול להיות שהם אמרו, אל תזרוק את הכדור, אבל יכול להיות שהוא יהיה משמעותי בעתיד של הקבוצה.
טוב, אז בואו באמת נאמר בקצרה על המשחק הזה. עומר, מי לדעתך תנצח? אני הולך עם ביירן מינכן.
ביירן מינכן.
הספורט רבי?
איך אתם יכולים לקחת ביירן מינכן? מכבי תל אביב, חברים. חייב לקחת מכבי תל אביב, ניצחון רביעי ברציפות, אהבתי מה שראיתי, ביירן יהיה קצת בלחץ אחרי הפסד נגד ברצלונה, שהם זרקו את המשחק. הם היו במצב ממש טוב שם ברבע רביעי, אבל ביירן זה ביירן, והם לקחו את הניצחון, ברסה זה ברסה, והם לקחו את הניצחון בספרד. אבל אני לוקח מכבי תל אביב פה, אני הולך קצת עם הלב ולא על השכל, אבל בסדר גמור, אני רוצה לראות את הישראלים שמנצחים באירופה.
טוב, אז נעבור לישראלית שלא ניצחה באירופה, ולאחרה לעוד אחת בוערת יותר, אבל קודם כל הפועל חולון, קבוצה שכבר התחלנו לדבר עליה, בין אם זה סטיב זאק, בין אם זה הפסד למכבי תל אביב, ולדעתי גיא גודס סיכם הכי טוב את ההפסד לדיז'ון בליגת האלופות, ממש בפשטות, שאיבודי הכדור 24 כאלה, והמיעוט בזריקת שלשות, 11 בלבד, 2-11 כמובן הקבוצה עשתה, אלה בעצם הכריעו את המשחק, וזה ככה פשוט, וגודס אמר לזכותו כמובן, נאמר את זה, הוא אמר שהוא צריך לבדוק למה העניין הזה קרה, איך זה יכול להיות, ואני רוצה לשאול דווקא את עומר, בתור מי שמביא יותר את הפן המקצועי לפודקאסט, למה בעצם זה קרה? איך יכול להיות שחולון זרקה רק 11 שלשות, ועיבודי כדור, אפשר להסביר בחוסר ריכוז לאהוב, אבל גם את זה, מה בדיוק קרה להפועל חולון מול דיג'ון?
אז בואו נפרק את, סתם, אני אוהב מאוד לפרק, שאני מנתח קבוצה באופן כללי, את הקבוצה לשלושה מאפיינים. יש שלושה מאפיינים של קבוצת כדורסל, שלדעתי ראוי להסתכל עליהם, שמנסים להבין איפה הבעיה. המאפיין הראשון זה איכות הסגל. שם עדיין יש בעיות קלות, אני חושב שהן מאוד מאוד משפיעות על הפועל חולון. מדי פעם, בגלל ימי קליעה כאלה ואחרים, או בגלל התעלות הגנתית של שחקן כזה או אחר, אז מה שנקרא זה מוסתר, או שזה נדחק אחורה. הבעיות האלה קיימות, היו קיימות ויהיו קיימות. שני הדברים הכי מרכזיים מבחינת הבעיות, הראשון זה השילוב של סמית ורגלנד, הוא א', לא יציב מבחינה התקפית, קשה מאוד להשתלב שם, מצד אחד רגלנד שבאמת קבלת ההחלטות שלו, פעם ככה, פעם ככה, פעם מישהו אמר, ממש ככה, הוא מאוד לא יציב, אי אפשר לדעת מה אתה תקבל ממנו, ומצד שני אדם סמית שלטעמי, גורם לקצב המשחק של חולון, שהוא מאוד דינמי והתקפי ולרוץ, להעט הרבה. הוא אמנם מאוד איכותי במגרש הפתוח, אבל שהוא לא מצליח לייצר שם את הנקודות, הוא אוהב להעט את המשחק למשחקי בידודים שמזיקים מאוד למרקם ההתקפי של חולון. ברמה השנייה, יש לנו את, סליחה, עוד בעיה אחת בסגל שרציתי להזכיר, זה הבעיית הגבוהים. שדרך אגב גם היא מאוד מאוד רלוונטית לבעיה של חולון במיעוט שלשות. צריך להבין, הגבוהים של חולון לא זורקים משלוש. זה אמנם נשמע דבר נורמלי, אבל בכדורסל המודרני דבר כזה כמעט ולא קורה. עם קייזר שלא מסוגל לייצר מלבד מפיק אנד רול, כלומר הוא מאוד מאוד תלוי באדם סמית וג'ו רגלנד, ועם סטיב זק, שמשחק הפוסט-אפ שלו הוא אמנם איכותי, וכמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, הוא כן נותן עוד אופציה לחולון, אבל גם הוא מכריח את חולון להעט את קצב המשחק כדי לנצל אותו. שני הדברים האלה והקו הקדמי מאוד מקשים על חולון להתקדם, במיוחד מבחינה התקפית. זה הדבר הראשון, איכות הסגל. הדבר השני שצריך להסתכל זה על הפילוסופיה והטקטיקה. גם שם, נראה שחולון עדיין לא מסודרת, שזה הגיוני, גיא גודס עדיין לא הספיק להנחיל את מלוא הפילוסופיה שלו, כן נראה שיש להם טיפולים הגנתיים שהם יותר אוהבים ופחות אוהבים, שזה טוב. אני חושב שהפילוסופיה של גודס בכל הנוגע לריבאונד ולמשחק מעבר קצת בעייתית, מה שגם מאוד פוגע בחולון ליצור משחק ריצה, שזה משחק שהיא מאוד אוהבת, אבל גם שם אני לא חושב ששם נמצא הבעיה. הדבר השלישי שצריך להסתכל עליו כמובן, זה איכות הביצוע. וזה היה המפתח אתמול. איכות הביצוע של חולון הייתה פשוט ירודה לחלוטין. בין אם זה ההגנה על החסימות, התגובות ההגנתיות, התקפות המעבר שלא יוצאות לפועל כמו שצריך, הכל משתלב בהכל. איכות ביצוע באמת פשוט. מהירודות שראיתי מחולון בוודאות השנה, אבל אני חושב שבכלל, גיא גודס צריך להיות מוכן עם תוכנית מגירה לדברים האלה, לבצע מהלכים הרבה הרבה יותר נקודתיים. לדוגמה, ניסה גיא גודס אתמול להריץ הרבה מאוד פעמים במהלכי הסיום, מין תנועה מורכבת שכזו. זו התנועה הבסיסית שחולון מריצה תמיד, אבל היא כוללת הרבה מאוד קריאות, הרבה מאוד חסימות רחוקות מהכדור, דברים שכשאיכות הביצוע ירודה, והריכוז של השחקנים ממש לא בשמיים, אלה לא דברים שקבוצה יכולה לעשות בצורה מיטבית. במקום זה, במהלכים הספציפיים והנדירים, שבהם הוא כן תכנן מין יציאה לחסימה, או מין תרגיל עם פואנטה מאוד ברורה של בקדור או של חסימת עומק, המהלכים האלה כן חולון הצליחה לייצר נקודות. ואם הוא היה מועיל לעשות את זה יותר פעמים במשחק, היא הייתה מייצרת יותר נקודות, ומתחילה אולי להיכנס יותר לשטף ולקצב, אולי גם שלושות היו נכנסות. כלומר, אני חושב שבסוף חולון צריכה להמשיך בדרך שלה, היא בדרך נכונה עם גיא גודס, היא חייבת לגבש לעצמה את הזהות שלה, יש עוד בעיות בסגל, שימנעו ממנה להתקדם עד איזשהו שלב. אבל אני חושב שגם אם הסגל הנוכחי חולון יכולה להוציא הרבה הרבה יותר, אבל הפסדים כאלה הם הפסדים שלדעתי בונים קבוצה, גורמים להם להבין מה עושים בימים פחות טובים, איך מתמודדים, מה פחות עובד. כך שאני חושב שבלונגרן, אם חולון תצליח להתאושש מזה כמו שצריך, ולרוב חולון מועדון מאוד מאוד חזק, גם בבית הוא לרוב מצליח להתאושש, אני חושב שבגדול זה ניצחון שמועיל להפועל חולון.
כמה נקודות קצרות על חולון, כמובן ניב משגב מפצע, ואם הוא יעדר זאת בעיה, בגלל שעידן אלבר כמובן הושאל להפועל באר שבע, שזה מהלך מאוד מעניין. אני לא יודע כמה נדבר על באר שבע בהמשך התוכנית הזאת, אם בכלל, בגלל שהקבוצה לא שיחקה לאחרונה, אבל בהחלט מהלך מבריק, ולדעתי אולי הגרוש ללירה שהקבוצה הזאת הייתה צריכה בסגל הישראלי שלה. ועוד בנוגע לחולון, כמובן אם חוזרים למשחק מול מכבי תל אביב, גיא פניני שפרץ את הסכר ברבע הרביעי, הכתיז זריקת ניצחון בצורה לא אופיינית, קריס ג'ונסון שהיה טוב באותו משחק, יצא בחמש עבירות, וזה היה בעייתי מאוד. מעבר לזה, היידן דלטון בחורה קצרה ולא טובה נגד דיז'ון, יש עליו כתבה באתר ספורטס רבי עם הרבה ציטוטים עליו ואפשר לקרוא את זה, וטיוס מגיע, עדיין צריך להגיע לקבוצה, ככה שכן יש פה מקום לאופטימיות בקבוצה. מהצד של דיז'ון אתם מוזמנים לקרוא רעיון שהספורטס רבי עשה עם לא אחר מאשר צ'ייס סיימון שקלה 15 נקודות ובעבר שיחק במכבי אשדוד, ואני רוצה לשמוע את הספורט סאבי, מה דעתך על גודס והמצב שלו עם הקבוצה, כי אפקט המאמן החדש שהיה מדהים אפשר להגיד, די לא בדיוק נעלם, אבל כן מתחיל להתבטא בהפסדים, והמשחק הבא הוא בבית מול לודוויגסברג בליגת האלופות, חולון חייבת ניצחון שם.
זה יהיה קשה, זה משחק קשה מאוד, והמאמן שלהם, ג'ון פטריק, הם רוצים לנצח את כל הלוקח את התואר בשביל הליגת האלופות. יהיה קשה מאוד, אנחנו צריכים לדעת, וגם כן לזכור שחולון, היו איזה בעיה עם קורונה, ואז הסכנים לא שיחקו בשביל 10 ימים, משהו כזה. לוקח זמן, תושש, לחוזר לשגרה. המשחק נגד מכבי זה היה טוב בשביל לעשות משחק. נגד דיז'ון, מה אני יכול להגיד? זה קצת מאוכזב, אם אני גיא גודס ואם אני שחקנים, אבל בסדר, זה משחק אחד. חייבים לנצח בבית, לודוויגסברג, אבל זה לא יהיה קל, ואז אחרי הפגרה, יהיו עוד 4 משחקים, ויכולים לראות איך טיירס מגיש את הלב עם הקבוצה. אני לא לוקח את זה יותר מדי עכשיו עם חולון.
טוב, נעבור לקבוצה הישראלית, שכן באמת פישלה ברגע האמת בליגת האלופות, הפועל ירושלים, וזה חתיכת נושא, ההדחה של הקבוצה מהמפעל אחרי יתרון 1-0 בסדרת הפליין מול פרומיטי האוקראינית, הקבוצה הפסידה על הבאזר בערכה מסל של קריס דור, ואחרי זה היא הגיעה לבית ונחנקה תחת הלחץ בארנה, אפשר להגיד 85-75 לפרומיטי, ואני אתחיל לעומר, בהתייחס למשחק האחרון, מה לדעתך השפיע בהפועל ירושלים? הקורונה, הניסיון של יותם הלפרין כמאמן שעד עכשיו יחסית עבד, ואז אולי פתאום התפקשש ברגע האמת עם הפסד של מאמן פחות מנוסה מן הסתם, או שלדעתך זה היה יום רע בעבודה, או שכמובן היה פה שילוב, איך אתה לוקח את זה ואת ההדחה של ירושלים מאירופה, אחרי קאמבק מרשים, בדיוק אחרי שאורן עמיאל פתח את העונה בצורה לא טובה.
אז אני חד משמעית, מה שנקרא, שם את ההפסד הזה בידיים של יותם אלפרין. דרך אגב, זה לא מוריד שום דבר ממה שיותם אלפרין כן עשה עבור הפועל ירושלים. ציינתן, את הקאמבק שהוא מעביר את הקבוצה ממה שנקרא מימי אורן עמיאל, ואת האיזון שהוא נתן לה, ואת ניהולי המשחק הבאמת טובים שהוא עשה בהרבה מאוד משחקים, עד אז ניצחונות גדולים גם באירופה. כל הדברים האלה לא משנים את העובדה שהסדרה מול פרומטי הופסדה דבר ראשון בגלל חוסר הניסיון שלו. אין ברירה, הבנת כדורסל ומוח כדורסל ענק יש לאיש הזה, אבל ניסיון זה משהו שאי אפשר, מה שנקרא, אי אפשר לבוא איתו מהבית, את זה הוא צריך לצבור, והוא צובר את זה בין היתר גם בכישלונות כמו אלה. בין אם זה מאמן שלא מאזן את הלחץ בקבוצה שלו, ראינו, הפועל ירושלים בא לסיטואציה מאוד קשה במשחק השלישי. לשחק יומיים אחרי הפסד, משלשת ניצחון, אחרי הערכה, במשחק שכל הלחץ עליך במשחק בית, זה דבר באמת לא פשוט לעשות, בכלל לא פשוט, והפועל ירושלים, כמו שאמרת, קרסה תחת הלחץ. בנושא הזה זה דבר שמאמן אסור שייתן לזה לקרות, וזה קרה. בין היתר, במישור הטקטי, פרומיטי הצליחה להגיב להפועל ירושלים. אחרי שוק שהיא חטפה במשחק הראשון, היא התחילה להגיב אליה, הגנתית היא החליטה להגביה מאוד את הקו האחורי כדי להקשות על אדמס ואובסואן. ננו גנסבורג התייחס לזה בראיון ואמר שאחד מהעקרונות שלהם הייתה הגדלת הסייז בקו האחורי כדי להקשות על יכולות הייצור של הגרדים של ירושלים. בהתקפה הם שדרגו את משחק הפוסט-אפ שלהם, כתבתי על זה גם טור על כך שהם הכניסו כניסות חדשות למשחק הפוסט-אפ, ריווחים שונים, ולכל זה, כל זה, שזה דברים שהפועל ירושלים ראתה בלייב, ראתה במשחק 2 לדוגמה, לכל זה יותם אלפרין והפועל ירושלים לא הצליחו להגיב. ממש נחנקו ברגע האמת, לא הצליחו לעשות מה שנקרא את המעוף הטקטי שהם היו יכולים והיו צריכים לעשות, כי צריך להגיד את האמת, לירושלים היו יותר כלים מפרומיטי, ירושלים הרבה יותר עמוקים וורסטיליים ומגוונים מפרומיטי, ולמרות כל התנאי ההתחלה הטובים האלה, הם פישלו. אז זה חלק נורמלי מהחיים של מאמן, אבל אין ברירה, זה עליו.
אוקיי, מעניין מאוד, ואני אשים את האצבע על כמה דברים. קודם כל, אין ספק שג'יילן אדמס היה רחוק מלהיות מדויק, לא קלה אף שלשה, משישה ניסיונות, אבל כן הבריק עם כמה מהלכים גדולים. איתי סגב הבליח עם חסימה יפה, אבל מעבר לזה לא עשה הרבה. ג'ון אגבונו נתן דקות מאוד טובות, אבל אני מניח שמענייני קשיות הוא לא משחק יותר מדי. כמובן הוא הרשים מאוד עם כמה חסימות אדירות.
אז אני רק רוצה לדבר שנייה בעניין של אגבונו. חשוב להגיד, ענייני קשירות אני לא קונה את זה, יכול להיות שיש שם גם עניין, הגבונו מתקשה. אנחנו דיברנו בתחילת שהגבונו רק בא, שהפועל ירושלים שגיבשה לעצמה זהות הגנתית של הגנת חילופים, הביאה את נועם דוברת ואת ג'ון הגבונו, ותצטרך לעשות התאמות. גם שם אני חושב שיותם אלפרין, מה שנקרא, מצטרף לגישת היה בסדר, גישה מאוד ישראלית, ואמר יאללה, כנס להגנת החילופים ויהיה בסדר. ולא, ממש לא בסדר, אגבונו מתקשה מאוד מול הגרדים, נכון, פה חסימה, שם חסימה, זה מאוד נחמד לילייטים אחר כך, במרבית המהלכים לקחו אותו, שיחקו לו על הרגליים, יצרו דרכו יתרונות, גרמו לעזרות מכל מיני כיוונים שהפועל ירושלים לא הייתה רגילה להביא מהם עזרות לבוא, כך שפתאום יותם אלפרין יש כאב ראש, פתאום כשהוא החתים את סולימן בריימו ואמר לו בוא תיכנס לשיטה הגנתית שלי, בריימו נכנס ממש כמו כפפה ליד. מגבונו זה לא בריימו, והמקרה הוא שונה, וגם זה חלק מהעבודה של יותם אלפרין, כמאמן בסדרה הזאת, אבל כן, הדקות המועטות שהגבונו קיבל במשחק מספר 3, היו בין היתר, בגלל ההגנה, שיש חסימות פה ושם, נחמד, בגדול ובתמונה הגדולה, יש עוד דברים, ליטושים והתאמות שהוא צריך לעשות, ועד שהוא לא יעשה אותם, הוא מהווה נזק שם.
אוקיי, זו זווית שונה מאוד לעניין אגבונו ממה שאני חשבתי, אבל זה בהחלט מעניין מאוד, וכנראה אתה צודק, בגלל זה הוא לא שיחק הרבה דקות, אני מניח. שחקנים נוספים שככה פחות היו טובים, בין אם זה סולימן ביימו שכן הגיע לנקודות שלו, אבל ההרגשה הייתה שהוא לא היה הכי מדויק שאפשר. קייזר גייטס הראית בין השאר בכתבה נזק הגנתי באותו משחק, למרות שלרוב הוא טוב בהגנה, הפעם לא הלך לו, וזה במשחק שהוא כן נכנס לצבע יותר בהתקפה, וזה משהו שאהבתי לראות, אבל שוב הוא נדבק לזריקת שלשות שפשוט לא נכנסות לו. רטינו בסואן שוב שחב על הגב, אבל גם לא מתי שהוא פחות הלך, וזה מביא אותי לנושא שיש את נועם דוברת בקבוצה, אבל הוא לא שיחק הרבה באותו משחק, פחות משמונה דקות, וגם כשהוא שיחק זה לרוב היה לצד אובסואן, שזה אומר שאובסואן נשאר הרכז על הפרקט, ולא באמת מקבל מנוחה, וכאן יש לדעתי פספוס של הלפרין, יש צורך לדעתי כן להשתמש בדוברת, כן לתת את המנוחה הזאת לאובסואן, כי אנחנו רואים שהוא מאבד הרבה לעומת האסיסטים, שהוא מוסר, וגם אי השימוש בעמית גרשון לאחרונה, זה חבל, כי זה עוד שחקן לגיטימי לגמרי לסוף הרוטציה, ובאמת אין סיבה לא לתת לו את הכמה דקות להוכיח את היכולות שלו, וגם אסור לשכוח את שון קילפטריק שנשאר בחוץ, ולדעתי ממה שאני מבין שניכם, לגמרי חושבים שקילפטריק היה יכול לעזור בסדרה. נתחיל מהספורט סאבי.
כן, מאחוז. קילפטריק הוא היה the missing piece of the puzzle במשחק הזה, אבל זה לא רק הוא, זה היה בלי דונלד קרז, את העוזר מאמן, שלדעתי הוא נהל רוב המשחקים יותר מיותם הלפרין. הוא בצד של יותם, אבל הוא יש לו את הניסיון. ורק משהו קטן על המשחק, ממש קטן, זה היה מייקרוקוזם של העונה של הפועל ירושלים באירופה. התחילו רע, כמו המשחק הם התחילו רע. אז הם עשו קצת קאמבק, הם עשו את הקאמבק, ואז לא היו להם את הדלק. וזה היה סוף סיפור של הפועל ירושלים באירופה, חבל מאוד, חבל מאוד, ואני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, אבל אני רק אגיד את זה פה. אם אני אוהד הפועל ירושלים, את הדבר הכי גרוע שהם עשו בשנים האחרונות, זה שהם הלכו לליג האלופות, והם לא היו עדיין באירופה. זה לדעתי, בגלל הם חשבו, אנחנו יכולים להביא תקציב יותר נמוך, יכולים להביא שחקנים לא הכי איכותיים, יכולים לקחת תואר בקלות במפעל השלישי הכי טוב, אבל בסדר. אבל זה לא קרה, ואם אני אוהד ירושלים, אני רוצה לראות הקבוצה שלי משחקת ברמה הכי גבוהה שהם יכולים לשחק, וזה אירו-קאפ. ולאופציה, אם הם נצחו את אירו-קאפ או את אחד הקבוצות שהולך לגמר, אז הם יכולים לשחק באירו-ליג אחרי זה. זה לדעתי, אבל אני לא רוצה לפתוח את הנושא פה, בגלל אנחנו יכולים להשתיר פה בשביל עוד כמה שעות לדבר על זה, אבל יכול להיות בעתיד יכולים לדבר על זה, אבל לדעתי יש משהו רכוב שם, הם חייבים לעשות סדר, הם חייבים לעשות בדק בית, הם חייבים לעשות איזה תוכנית, אין להם תוכנית, וזה גם כן בעייתי. היו את התוכנית, אנחנו רוצים להיות בטופ אירופה, אז הביאו פיאז'יאני, ואז הם הביאו X והם הביאו Y, אבל זה לא זה. התוכנית בקיץ היו רע, רע מאוד. הם לא נתנו לאורן עמיאל את, את, את הכלים, ואז הוא גם כן לא ידעו איך לנהל את המצב, שזה היה מצב ממש לא פייר, אבל הוא לא ידע איך לנהל את זה, ואז הכל התפוצץ, ואנחנו במצב עכשיו, אוקיי, יותם עושה דברים טובים, אבל הוא מאמן ראשי בשביל כמה זמן? בסך הכל 3 חודשים.
3 חודשים.
מה יכולים לעשות עם זה?
אז בואו נפתח כמה נושאים בבת אחת, ונעשה את זה עם עומר, גם אם אתה רוצה להגיד משהו על קיל פטריק, אבל בעיקר העתיד של יותם הלפרין כמאמן, והמשחק הקריטי מול הפועל תל אביב בגביע המדינה, ואם יותם הלפרין מפסיד את המשחק הזה, קריירת האימון שלו מתקרבת במהירות אל סופה, גם אם לא במהלך העונה הזאת, אז בסיום העונה כנראה, כי אם לירושלים יישאר רק תואר אחד, וזה תרחיש שאי אפשר לשלול אותו כשהפועל תל אביב בכושר כזה, אז מן הסתם בליגה אני לא רואה איזה מהפך של ירושלים, כשיש עוד כמה קבוצות שמתחבות יותר לאחרונה, כמו מכבי תל אביב כמובן, כשהיא בקצב, או חולון עם החיזוקים שלה. אז עומר, מה לדעתך יקרה פה עם יותם הלפרין, והאם הקבוצה תנצח את הפועל תל אביב? מה דעתך?
אז רק התייחסות לסוגיית קיל פטריק. קרה פה מין מהפך בחודש האחרון, בכל הנוגע לקו האחורי של הפועל ירושלים. רטינו בסואן לקח צעד אחורה בהתקפה, מהלך מאוד מאוד בעייתי מבחינת הפועל ירושלים, ובמקום יכולות הסקוררינג שהוא הביא, והיותו קריאטור, הוא הפך להיות מין פליימייקר ורכז עבור ירושלים, שאלה דברים שהוא עושה פחות טוב, אין ברירה. הוא עדיין לא רכז טבעי, והוא ניסה ליצור הרבה לאחרים, דבר שבאמת פשוט לא צלח, בגלל זה ראינו גם את האינפלציה בעיבודים שלו במשחקים האחרונים. בגלל זה, למרות זה, אני לא יודע איזה קשר לשים בין שני המקרים האלה, אבל ג'יילן אדמס לקח פיקוד על ההתקפה, הוא הסקורר הראשי, הוא הסקורר היחיד בהתקפה, והוא זה שיכול ליצור יש מאין עבור הפועל ירושלים. לצד שני אלה, חסר שחקן אחד. בגלל שאובסואן שינה את תפקידו ובעצם סיים את תפקידו כקריאטור, ולצד הפריחה של ג'יילן אדמס, חסר עוד אופציה בהתקפה, עוד כוח אש, עוד מישהו לדוגמה, שכשג'יילן אדמס לא הולך, ראה ערך אותו משחק הדחה בארנה, הוא זה שיוכל להביא את הנקודות החסרות. ושהקבוצה עושה טראפים על אדמס או על אובסואן, ראה ערך המשחק בפרומיטי, באוקראינה, הוא זה שיוכל לקחת את הכדור וליצור סל. האיש הזה, החתיכה החסרה, כמו שנאמר כאן, זה שון קיל פטריק, והוא היה מאוד מאוד חסר בסדרה הזאת להפועל ירושלים. עכשיו בראייה קדימה להפועל תל אביב, אותו סקל, דרך אגב, מה שאמרתי על קיל פטריק תקף גם לשם, להבנתי הוא בספק, אני לא מאמין שהוא יירשם להפועל תל אביב, אבל מול הפועל תל אביב צריך להבין, זה משחק מאוד מאוד קשה, באמת הפועל תל אביב קבוצה שרצה מאוד 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 טוב לאחרונה. אני חושב שהפועל ירושלים יכולה להביא את הפתרונות ההגנתיים לאיומים של הפועל תל אביב, ויש לה איומים, והרבה כאלה, בין אם זה קייזר גייטס, ובין אם זה וורקמן שיכולים לשתק את, את, ה, את מה שנקרא את נקודות האור של הפועל תל אביב. והמפתח השני ואולי הכי חשוב עבור הפועל ירושלים, נגד הפועל תל אביב בשבת, זה לשחק פנימה, גם במשחק חוץ, אבל בכלל, ומול הפועל תל אביב בפרט, עם זלמנסון ואורנס, שסגנון ההגנה שלהם לא מתאים לפרופיל ההתקפי של הגבוהים של ירושלים. ירושלים חייבת לדחוף פנימה. יש לה את בריימו שצריך, שלמרות שהוא התחיל מה שנקרא להישאב לתפקיד הסטרץ' פור, ולהישאר בעיקר בחוץ ולנפק בעיקר שלשות, צריך דווקא במשחק הזה להיכנס פנימה, לנצל את האתלטיות ואת האורך שלו. וג'ון אגבונו עם כל היתרונות ההתקפיים שהוא מביא, ריבאונד התקפה ויכולות פיק אנד רול, חייב לעשות את זה יותר. אם הפועל ירושלים תשחק פנימה ותצליח הגנתית לנטרל את המוקדים של הפועל תל אביב, אני מאמין שהיא תוכל לנצח את זה. בנוגע ליותם אלפרין, אני לא רואה שהקריירה שלו תלויה במשחק הזה. חשוב להבין, הפועל ירושלים לדעתי, ואולי אפילו בצדק לא יחליפו מאמן עד סוף העונה, בסוף העונה אני חושב שהם בוודאות יחליפו מאמן. אני חושב שעד סוף העונה יבוא להפועל ירושלים רוכש חדש, מישהו שיתווה איזשהו חזון ודרך אחרים ושונים ארוכי טווח, ואני חושב שיותם אלפרין לא יהיה חלק מהחזון הזה. האם זה אומר שקריירת האימון שלו נגמרה לחלוטין? ממש ממש לא, כי מה שהוא עשה בשלושה החודשים האלה זה משהו שאני בטוח שכל קבוצה בארץ ראתה והתרשמה, אבל אני חושב שיש אמונה בהפועל ירושלים, גם הסדרה באירופה, בסוף יותם אלפרין כן עשה דברים טובים באירופה, בהחלט היה רצף של שני משחקים שבאו אחרי 14 ימים ללא משחק בגלל הקורונה, שבהם מה שנקרא ברח לירושלים הכל, אבל זה לא מוריד ממה שיותם עשה, ולכן אני חושב שבלי קשר לתוצאה ביום שבת, המעמד של יותם אלפרין די יציב בהפועל ירושלים.
טוב, מעניין, אז אתה בעצם הולך עם ירושלים, סוג של אפשר להגיד במשחק מול הפועל תל אביב, ולי קשה מאוד לאמר נגד הקבוצה שהוציאה את שלושת נבחרי החודש, המאמן דני פרנקו, השחקן המצטיין ג'יימס יאנג, שפשוט בכושר יוצא מן הכלל, והשחקן הישראלי בר תימור. הספורט סבי, בקצרה, איזה קבוצה לדעתך תנצח ברבע גמר גביע המדינה?
הפועל ירושלים, עדיין יותר, יותר איכותי, עדיין יותר חזק. עומר, אני חייב לשאול בשביל 20 שניות פה, מה אתה חושב, ליגה אלופות או יורו קאפ? אני לא רציתי לפתוח את הנושא, אבל אני חייב לדעת מה אתה חושב.
אני באמת אומר, אפשר להקליט על זה שני פרקים.
זה למה אני אמרתי, אני לא רציתי לפתוח את הנושא, אבל ממש בקצרה, אני חייב לדעת.
אבל בקצרה אני אגיד, בדיעבד, כלומר, ההחלטה אז של ראשי ירושלים ללכת לליגת האלופות, לדעתי הייתה כן החלטה חכמה. עם העזיבה של אורי אלון ועם ההתחזקות של פיבה, שדרך אגב נמשכה, כלומר, היה פה איזשהו...
כן, זה תחרות טוב. אני חייב להגיד, זה יותר קרוב ליורו-קאפ עכשיו שזה היה לפני 4 שנים.
לגמרי. הדבר המרכזי שכרגע לדעתי צריך לעבוד שיקול עבור ירושלים, שיטת המשחקים של פיבה מאוד מקשה על הקבוצות שם להתקדם, יש מעט מאוד משחקים בעונה, השיטה שם קצת לא ברורה וקצת הזויה לדעתי. מעבר לזה, אני חושב שהעיקר, מה שיקרה בפועל תלוי בעיקר ברוכש שיבוא, להבנתי מייקל דייביס מתכנן למכור את החלק שלו מאוד בקרוב, מי שיבוא יתווה איזשהו חזון, אם יבוא איזשהו רוכש חזק, אני בטוח שהוא ירצה ללכת, סטייל אורי אלון, ללכת בכל הכוח על היורליג, ומשם דלת הכניסה היא בוודאות היורקאפ, שדרך אגב ישמחו לקבל את הפועל ירושלים חזרה.
100%, הם רוצים קבוצה ישראלית פה.
אז הרבה מאוד תלוי ברוכש החדש שיבוא, שוב אני אומר, ההחלטה אז, בראייה לאחור, לדעתי הייתה, כן נכון, היה פה ניסיון יפה לשבור את המונופול של היורוליג על הכדורסל האירופאי, ללכת למתפעל מתחרה שהצליח להתחרות בצורה די יפה ביורוקאפ. אני חושב שהניהול שלו לא מוצלח בשנים האחרונות, ולכן הפועל שלהם כן צריכה, כמו שאתה אומר, לעשות חישוב מסלול מחדש ולקבל החלטה.
כן, בסדר, אני יכול, אנחנו, מה שאמרת, אנחנו יכולים לעשות שתי פרקים על הנושא, זה כל כך מורכב, ועוד משהו קטן על זה, ליגה אלופות ופיבה עושים עבודה, עבודה קורש, הם עושים עבודה מעולה, אני חייב להגיד, אבל עדיין לא יהיו להם את הקבוצות הבחירות, וזה קשה לי. כאשר אני רואה את הסושל מדיה של ליגה אלופות נגד יורו-קאפ ויורו-ליג, זה ברמה הכי גבוהה. יורו-ליג, יש להם אתר חדש לגמרי, זה באמת, אני לא אוהב את זה בכלל, ואם אנחנו יכולים לראות את האתר של ליגה אלופות, זה ברמות יותר גבוהות, אין משהו להגיד.
טוב, הליגת אלופות לקחה את הדרג הבינוני של היורו-קאפ, היא לא הצליחה להתקרב, מה שנקרא, למרכזים, למוקדים של היורו-קאפ, לקובן, באמת לוולנסיה, לקבוצות הרציניות שם, לגרן קנריה, כך שבזה הם נכשלו. שוב, מה שנקרא, אני חושב שהיא לא אמרה את המילה האחרונה בעניין הזה, ושיש לה מה להציע, בעיקר שהיורו-ליג לאט לאט הופכת להיות ליגה סגורה יותר מתמיד, יש קבוצות שכן ירצו לעבור אליה, ויש לה מה להגיד בנושא הזה.
לפחות באתר של היורוליג סוף סוף יש קצת מדד פלוס מינוס, הגיע הזמן באמת, אבל בואו באמת נתקרב לסיום ולפינת הסיפור כמובן, ונאמר על עוד כמה משחקים קרובים. אסור שלא להזכיר את המשחק החשוב ברבע גמר גביע המדינה בין בני הרצליה לנס ציונה, שזה משחק שיותר מאשר לדבר עליו לפני שהוא מתרחש, אני באמת רוצה לראות מה יקרה, ולכן אין כל כך טעם להרחיב, אבל בכל זאת כל אחד מאיתנו יאמר, אני הולך עם הרצליה קבוצה חזקה יותר, הגיע הזמן שהיא תביא את זה למאני טיים. עם מי אתה הולך הספורט, סאבי? עומר? נתחיל עם עומר אז. כן.
בסדר.
לדעתי אני חושב שהרצליה מסוגלת לאתגר את נס ציונה ולהכריע אותה די בקלות.
אוקיי, הספורט, סאבי?
אני לוקח נס ציונה ומכבי.
אוקיי, אז מכבי כמובן משחקת מול גליל עליון, אני גם הולך עם מכבי תל אביב, אני חושב שהיא בתקופה מספיק טובה, בטח ביחס למה שהלך כאן עד לפני כמה שבועות. עומר, עם מי אתה הולך?
ברור שמכבי, שוב, אני כבר אמרתי כמה פעמים, גליל עליון קבוצה נחמדה, סבירה, לא צריך להגזים ברמות האלה, ומכבי לוקחת אותה בעומק ובאיכות די בקלות.
טוב, עוד לפני גליל עליון מכבי, יש לגליל עליון דרבי בליגה מול גלבוע גליל, האמת משחק סופר מעניין, בטח כשגלבוע גליל בבית ויותר בכושר משחק אפשר להגיד, אבל לדעתי גליל עליון עושה דברים בצורה נכונה יותר, אני הולך איתה, מה דעתו של הספורט סאבי?
אני לוקח גם, זה קשה. מתי גליל עליון שיחקו באחרונה? זה באמת,
לפני חודש.
אני לא, באמת זה יהיה טוס-אפ שם. אני אקח גלבוע במשחק הזה, גם בבית.
אוקיי, עומר?
באמת משחק סופר סופר קשה ומורכב, אבל אני אמרתי כמה פעמים כבר על גלבוע גליל, יש להם חומר שחקנים, אני חושב שהוא לא מספיק, ולגליל עליון לדעתי יש את הפוטנציאל היותר גדול מבין השניים, ולכן הם יקחו את המשחק.
טוב, עוד שני משחקים אחרונים שאני אגיד אותם והשאר נאמר במהירות, בני הרצליה מארחת את מכבי ראשון לציון, עירוני נס ציונה מארחת את הפועל אילת, ואני בעיקרון הולך עם המארחות, קצת קשה לי אולי עם המשחק בין נס ציונה לאילת, אבל כן, אני הולך עם בני הרצליה מול ראשון לציון, חוק עומר שלא מאמרים בעד ראשון לציון, עם כל הבלגנים שם, עכשיו גם שמועות על גלן רייס ג'וניור, ובאמת המילים...
כאילו אנשים רוצים ליצור שם, אני חשבתי שהם מתייצבים באמת, ועכשיו הכתבות האלה על גלן רייס, אני באמת לא מבין מה עובר בראשים של האנשים שם.
באמת שני המילים שעולות מזה זה אלוהים ישמור בעיקר, אז אני הולך גם עם נס ציונה, אי אפשר לדעת איזו בכורה בדיוק תהיה לטוני דאגלס באלת. אז עומר, עם מי אתה הולך במשחקים האלה?
אני דווקא הולך עם אלת. אני חושב שלאלת גם במשחקי חוץ יש לה את הדברים להציע. יש שם כמה בעיות, אבל מול נס ציונה הם בהחלט יכולים לקחת. אז אני הולך עם אלת, וכמובן, איך אפשר לא לעקוב אחרי החוק שנקרא על שמי? בני הרצליה.
הספורט אבי?
הרצליה ונס ציונה.
אוקיי, מעולה, אז בואו באמת נגיע לפינת סיפור, והפעם אחרי כמה פרקים שהסיפורים היו של אורחים, בעיקר נלך עם עומר, איזה סיפור מיוחד מעולם הספורט או הכדורסל יש לך ואתה רוצה לשתף?
לא יודע עד כמה זה מיוחד, זה סיפור שזכור לי אדם, אני לא יודע אם זה זכור לי כטראומה או כאילו, אני לא יודע, אבל בעונת 15-16 אחרי האליפות הראשונה של הפועל ירושלים, היה את אפנינג האוהדים, אפנינג של פתיחת העונה, שדרך אגב, הוא לא קורה יותר, אולי זה בגלל הקורונה, אבל אני חושב שזה דבר, כלומר מבחינת קשר של אוהדים עם הקבוצה, זה דבר שראוי שיהיה בכל קבוצה כל עונה. אז אפנינג פתיחת העונה של הפועל ירושלים, במתחם התחנה בירושלים, כמובן כולם בהיי, אחרי אליפות, אליפות ראשונה, אליפות היסטורית. באיזשהו שלב מתחילים לשיר שיר של כל שחקן, כולם מגיעים אחרי, כל השחקנים מגיעים אחרי עונת אליפות עם ציפיות בשמיים, כל אחד בהיי ששרים את השיר שלהם, שחקנים אמריקאים שלא רגילים לדברים האלה. מגיעים לברייסי רייט, אני מקווה שאתם זוכרים את השם, שחקן נהדר, סופר סופר כישרוני, התגובה, מה שנקרא, די צוננת, על גבול האדישה לגמרי. בסדר, קורה, יש הרבה שחקנים כאלה קצת מרוחקים, או קצת שלא רוצים, מה שנקרא, שומרים דיסטנס, בסדר גמור. אחרי זה, שקצת מתקדם היום, מנסים להצטלם עם כל שחקן, גם אני, מה שנקרא, שלפתי משם כמה תמונות, והלכתי לבייסי רייט, את בייסי רייט מאוד הערכתי, הוא תמיד הזכיר לי את קובי בריינט בסגנון המשחק שלו, גם עם הפיידאווי הזה, גם עם השרבול שתמיד ליווה אותו, שרבול הקלעים הידוע שלו, והוא תמיד הזכיר לי, ממש בכישרון הטהור שלו, את קובי בריינט, עם כמה שההשוואה הזאת כמובן רחוקה. והוא לא מסכים. הוא באמת דוחף שם, דוחף אנשים מלהצטלם איתו, בין היתר אותי, משהו של תגובה שהיא קצת אלימה. אז חשבתי שמדובר פשוט בשחקן מוכשר ובבן אדם נורא, יש הרבה כאלה, יש הרבה אנטיפטים בספורט, אני בטוח שאני לא צריך לספר לכם, וחשבתי שככה הסתכם האירוע. שבועיים אחרי זה, מתפרסמת פתאום ידיעה, לפני שלושה שבועות, ממש כנראה שבוע לפני האפנינג הזה, הוא רימה את הפועל ירושלים, הוא מספר לגיא הראל ובא לפגישה איתו, כדי לבקש ללכת לסבא שלו, שחולה בארצות הברית, ובמקום זה הוא הולך להיבחן בקבוצה סינית, הפועל ירושלים עולים על זה, כמובן, הוא עוזב את הקבוצה, הוא נטבע בבית הדין של פיבה, אני חושב שהוא גם, שהפועל ירושלים ניצחו בתביעה הזאת גם, ובאמת ככה, בהסתכלות לאחור, אני פתאום אומר, אוקיי, נראה לי אני הייתי הראשון שזיהיתי את הדבר הזה, הרבה לפני גיא הראל וכל החבורה שלו, ככה שאני לא יודע אם אני זוכר את זה כטראומה או כדבר מגניב, אבל זה בהחלט זכור עד היום.
וואו, הרמת להנחתה עם פינת הסיפור הזאת לפינת סיפור עתידית, קובי בריינט, אין הסכמה להצטלם עם אוהדים, וואו, וואו, מה מחכה בעתיד. טוב, אז תודה רבה לכולם, לספורט רבי ג'וש אליקמן שהתארח הפעם בפרק של פודקאסט הצ'יט באירופה, וכמובן לעומר שבאמת גם נותן כתבות מצוינות בשביל האתר ואתם מוזמנים לקרוא אותם שם, בנוסף לכל שאר הכתבות, בין אם זה פרופיל על נועם לוי, עוזר מאמן מכבי תל אביב או ציוני שחקנים וכדומה, אתר ספורט סאבי, אתר כדורסל המוביל בישראל, ותוכלו כמובן להזין גם לפרקים הבאים של הפודקאסט. אז תודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרקים הבאים.